שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת כי תבוא, ואנחנו הולכים לעסוק היום בנושא שעלה מהשטח, פניות של חיילים, לוחמים, על החובה להשמיד את האויב. פרשת כי תבוא מתחילה בפרשת ביקורים, מקור א' דברים כ"ו, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. שימו לב, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. דיברנו על כך שבוע שעבר, על עמידות ומשקלות. אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ נחלה. והיא רשתה, תכבוש אותה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך. אל תאבד את הצפון. אל תתחיל לחשוב, אני עושה, אני בונה, אני נלחם, אני... אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנה. והלכת על המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. ובתי אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. שימו לב, כל הזמן התורה מחוזרת, השם אלוהיך, למה? כי התורה יודעת שברגע שתיכנס לארץ, ויהיה לך צבא, ואתה תתחיל להפעיל צבא ולנצח, אתה תתחיל לחשוב אני. ברגע שתחשוב אני, תבוא גם החולשה. כי אם אני, אז אולי אני לא רוצה, אולי לא מתחשק לי. אבל ברגע שאתה מבין שכל מה שיש לך, בניית ישראל, צבא, ניצחונות, הצלחות, הכל זה מידיו יתברך, אז זה לא אתה מחליט מה טוב ומה לא טוב. נמשיך הלאה. באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוהיך. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. כאן קצת בדילוגים. ויוציאנו השם ממצרים. חוזרים לראשונות, יצאנו ממצרים. ויביאנו למקום הזה, אל ארץ ישראל. ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. כל המציאות במדינת ישראל תשתנה ברגע שאנחנו את הנוסח הזה של וידוי ביקורים נעכל אותו. המדינה הזאת נתן לנו השם. הכלכלה הזאת נתן לנו השם. הצבא הזה נתן לנו השם. ברגע שאתה מבין כך ואתה מתייחס כך, גם המוסר שלך בנוי על מה שנתן לך השם. ממשיכה התורה ואומרת, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך, והשתחווית לפני השם אלוהיך, שימו לב, ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך השם אלוהיך ולבטיך. אומר רשי, לפני זה, סליחה, בדברים כ"ח, כל הברכה הזאת שראינו, ממשיכה למקום מאוד מיוחד, שמאוד נוגע למה שקורה איתנו היום. והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. אתם תראו ברכות. לא רק ברכות, הברכה תרדוף אחריכם. והשיגוך, הברכה תרדוף אחריכם. ייתן השם את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך. ובשבעה דרכים ינוסו לפניך כדרך, כמו שאומר רשי, כדרך המתפזרים שעפים לכל עבר. אז בעצם חלק מהברכה זה ייתן השם את אויביך, קמים עליך, ניגפים לפניך. ניגפים לפניך. אז אני שומע קולות שאני מבין שהם לא ממש מייצגים, אבל כנראה שביחידה כזו או אחרת, שכאילו התחושה היא הם אומרים, ובאמת בעדינות, באהבה, הם אומרים כבר שנתיים, הם הורגים מחבלים. קשה להם עם זה. קשה להם. ברוך השם שקשה לכם. זה אומר שאתם יהודים, והנה הזקה, ונמשיך עוד מעט. אז איך אומרים, קיבלנו את ההזקה בדיוק בזמן. כלומר, בדיוק באותו זמן שאנחנו שומעים לוחמים שבאמת צדיקים, שהשם ישמור אותם וברך אותם ושמח אותם, שזה כנראה לא מייצג, אבל יש כנראה כאלה שמרגישים ש... תשמע, כל הזמן להרוג אויב, להרוג אויב, הנה, אנחנו רוצים לתת שיעור פה במדינת ישראל, בירושלים, בית הרב קוק, והזעקה. ואני לא מדבר על הנרצחים שנרצחו בפיגוע בירושלים, ואני לא מדבר על ארבעה חיילים שנרצחו אתמול, ואנחנו לא יכולים להתפנק, אבל אבל לא נפתור את השאלות האלה ככה. אנחנו צריכים להתפונן יותר לעומק. התורה בעצם אומרת, והיה כי תבוא אל הארץ ותביא ביקורים שפירושם שאתה מכיר בכך, שכל הברכה וכל מה שיש לנו פה במדינה הזאת, כל הטוב, הכל בא ממנו יתברך, אז והיה אם תשמוע תשמע בכל השם אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווה בך היום, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, ואחת הברכות ממש בולטת, ייתן השם את אויביך, הקמים עליך ניגפים לפניך. עכשיו יכול לבוא מישהו ולהגיד, בסדר, תשמע, זה ברכה, לא ממש בא לי עליה, נשבר לי להרוג את האויב, אין לי כוח להשמיד את האויב עד הסוף. מספיק הרגנו בהם, די, בואו נלך הביתה. טוב, זה ברור שזה דיבור חסר שכל, כי לא השמדת את האויב, אתה עדיין מאוים, עם ישראל מאוים. אבל יש בזה עומק עוד יותר גדול. תראו איתי יחד במקור ב' הסיפור נמצא במלכים א' פרק כ', סיפור על אחאב המלך, ויפקוד בן הדד את ארם, בן הדד זה מלך ארם, והיה לאפקה למלחמה עם ישראל. ויגש איש האלוהים ויאמר למלך ישראל, ויאמר, אומר לאחאב כך, כה אמר השם, יען אשר אמרו ארם אלוהי ההרים השם ולא אלוהי עמקים, היה להם איזה דיבור מזלזל בקדוש ברוך הוא, ולא אלוהי המקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, שמעו, המלחמה הזו זה לא רק נגדכם, זה נגדי. כשחמאס תוקף את מדינת ישראל ורוצח בגאווה מטורפת מפלצתית כזאת, זה נגד השם. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ השב גמול על גאים, שבן אדם מתגאה ברמה שהוא לא רק הורג נשים וטף סתם, אלא באכזריות, בלרצוח. זה חמאס. כלומר, אם אצלנו יש חיילים שכנראה כבר קשה להם להרוג את האויב, אצלם שמחים, מאושרים, צוהלים, כל הרחוב מריע. טוב, אומר, מספר לנו הנביא, ויקו בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד. הרגו 100,000 ביום אחד. ביום אחד. והנוסו הנותרים אפקה אל העיר, וטיפול החומה על 27,000 איש הנותרים. שימו לב איך הנביא מתאר את זה, כישועה גדולה. הוא לא מתאר את זה בוואי, הלכו 127,000 איש מהאויב. לא, האויב בא להרוג, האויב נהרג. זו הבריאות הטבעית של עולמנו, בכל אומות העולם. ממשיך הנביא ומספר, ובן עדד, המלך שלהם, של ארם, נס, ויבוא אל העיר חדר בחדר, נכנס, התחבא באיזה חדר שם פנימי. ואמרו אליו עבדיו, הננה שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. הם כבר אז ידעו את השיטה. יהודים הם רחמנים, בוא ננצל את הרחמנות. לא יאמן, הוא פתח איתו במלחמה, עכשיו הוא רוצה רחמנות, תראו הלאה, תראו מה קורה פה. נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. תגידו, האם מישהו היה מעלה בדעתו שכך יקרה עם איזושהי אומה אחרת? לא. אבל כשמדובר בעם ישראל, אחרי שבן הדד בא עם צבא ענק להילחם בישראל, להרוג את ישראל, עם ישראל מנצח בסייעתא דשמיא, כמו שהנביא אומר, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, ואז המלך של ארם אומרים לו עבדיו, תשמע, הם מלכי חסד, בוא נבקש ממנו שישאיר אותך בחיים. ויחגרו סכים במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבוא אל מלך ישראל ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תכין הנפשי. בקשים מאחאב, בן הדד אומר, בוא תן לו לחיות. קשיבו לתשובה של אחאב, כמה היא נלעגת, כמה היא מבטאת חוסר מוסר, היא נשמעת מלאת אהבה, מלאת חסד, היא טמטום שאין כמוהו. ויאמר, אומר אחאב, העודנו חי? אחי הוא, איזה אחיך? הוא בא להרוג אותך. העודנו חי, אחי הוא. ויצא אליו בן הדד, ויעלהו אל המרכבה. אחאב מעלה את מי שבא להרוג אותו, אחרי שהוא ניצח אותו, עכשיו פתאום הוא מתחנחן, מעלה אותו אל המרכבה. ויאמר אליו, אומר לו בן הדד לאחאב, הערים אשר לקח אבי מאת אביך, כל הערים שאבא של בן הדד לקח מעומרי אביו של אחאב, אשיב, אני אחזיר לך. וחוצות תשים לך בדמשק, כאשר שם אבי בשומרון, אתה תמשת, תשים דברים בדמשק שמראים שאתה שולט. ואומר לו, אחאב, ואני בברית אשלחך. ויכרות לו ברית וישלחהו. אחאב עושה איתו הסכם שלום. עכשיו, זה לא כמו היום שאין לנו עדיין נביא. עכשיו תראו מה בא הנביא ומה אומר לאחד כזה שמתנהג ככה. אחי הוא, עודנו חי, עושה איתו ברית שלום, הסכמים, והלך הנביא, ויעמוד למלך על הדרך. ויתחפש באפר על עיניו. כאילו, התחפש קצת שלא יזהה אותו. ויהי המלך עבר, והוא צעק אל המלך. הנביא שהתחפש, צועק אל המלך, ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, בקרב המלחמה, והנה איש שר ויבא אליי איש. בא אחד מהלוחמים, הביא לי שבוי. ויאמר, שמור את האיש הזה. אם ייפקד, ייפקד, אם הוא יברח לך, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. כלומר, נתן לו משימה, תקשיב טוב, אתה צריך לשמור על השבוי הזה, אם הוא בורח, או שנהרוג אותך, או שאתה תשלם כיכר כסף. והי עבדך עושה הנה והנה, אומר לו הנביא ככה, מספר לו סיפור, אומר לו, אני ככה הלכתי לפה ולשם, מן הון להון, הנה והנה, והוא איננו, ברח, השבוי ברח. ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטך, אתה חרצת. שימו לב שמה שהוא אומר לו זה בדיוק על עצמו, כן? אבל הוא אומר לו, אתה חרצת את משפטך, אתה אמרת, או נפשך או כיכר כסף. וימהר, הנביא ממהר, ויסר את האפר מעלה עיניו, הוריד את כל התחפושת, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, תקשיבו טוב חברים, תקשיבו טוב. אומר לו הנביא לאחאב, כה אמר השם, יען שלחת את איש חרמי מיד, אתה שחררת אותו, את בן הדד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. אומר רש"י, מה זה איש חרמי? איש מלחמתי. מדרש אגדה אומר, מה זה חרמי? כמה מצודות וחרמים פרסתי לך עד שנפל בידך. מה, אתה חושב שאתה כבשת אותו? אתה חושב שאתה ניצחת אותו? אני ארגנתי שם כל כך הרבה דברים מאחורי הקלעים כדי שתצליח לנצח אותו. ומה אתה עושה בסוף? שולח אותו. העודנו חי? אחי הוא. ואני בברית אשלחך. ואכרות לו ברית. וישלחהו. פסיח, אב, אתה כזה גדול, ניצחת בכוח ידך בלבד, וזכותך לעשות עם הניצחון קראות עיניך, לעשות הסכם, לשלוח אותו הביתה, לעשות איתו ברית, העודנו חי, אחי הוא. אומר לו הנביא, בסדר, אתה שלחת את איש חרמי, אתה תחתיו, אתה תשלם, בדיוק כמו שאתה חרצת את משפטו של הנביא, כשהוא עשה את עצמו, כאילו הוא עשה כך. אז באמת, אנחנו רואים שזה לא רק ברכה, להשמיד את האויב, אלא יש פה מלחמה בין הקדוש ברוך הוא לאלילי העמים. יש פה מלחמת תרבות. הרי לא אכפת להם שנגור אפילו בתוך איראן עצמה, אבל כן אכפת להם שלא תהיה מדינת ישראל. כי מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, היא מבטאת את העולם התרבותי, המוסרי, הרוחני, הישראלי. היא מבטאת את ניצחון היהדות, והם לא מוכנים לקבל את זה. והשנאה האדירה שלהם, מלחמת ג'יהד, הולכים, רוצחים נשים, ילדים, אחרי אונס, אחרי שריפה, אחרי התעללויות בלתי נתפסות, שלא את הכל הראו לציבור. נקודה. הציבור לא יודע את כל מה שהיה שם. דברים נוראים ואיומים שאי אפשר תאר בכלל. ועכשיו, אנשים אומרים, אין לי כוח עוד להרוג את האויב. מה נסגר? מה הולך? אתה מרחם על האויב? ומה עם עם ישראל? אתה לא רואה מה קורה עם עם ישראל? עם ישראל סובל סבל עצום. אנשים נרצחים. חיילים נרצחים. איך אתה יכול לדבר ברחמים על האויב? אומר לך, רגע, אל תמהר לרדת עליי. שנייה, רגע. ומה עם זה שבאמצע מלחמה אתה הורג מישהו שנראה לך אויב, אחר כך אתה רואה שהוא לא היה חמוש, מה עם זה? תקשיבו, אנחנו פועלים אך ורק על פי מה שמכונה הדין הבינלאומי. לצערנו, מדינת ישראל לקחה על עצמה כל מיני, במרכאות, כללים, שאין להם שום מקור, שום יסוד, חוץ במוח הקודח של איזה משפטנים עקומים שלא יודע איך הופכים עורכי דין לאבות המוסר במדינה. אין לי מושג איך זה מסתדר, לא יודע איך. אני מדבר כאחד שיש לו רישיון עורך דין. זה לא, אם יש לך רישיון עורך דין, אין שם שום דבר בהכשרה שהופך אותך להיות איזה מנהיג דור. בסדר. אז באו אותם משפטנים והלבישו על עם ישראל ועל חיילי ישראל כל מיני הגבלות שמעבר לחוק הבינלאומי. מי יתיר לכם? הרי עם ישראל משלם על זה בדם, בחיי נפשות. מי יתיר לכם לקבל על עצמכם יותר מהחוק הבינלאומי, יותר מהדין הבינלאומי? אף אחד לא יתיר לכם. אתם מתירים דם של יהודים על השיקול דעת שלכם, ככה החלטתם. שאלתם את עם ישראל, דבר כזה? איך אתם מחליטים כזה דבר? איך? זה כל מיני כללים שהמציאו משפטנים. אנחנו פועלים על פי החוק הבינלאומי. אבל שימו לב, אנחנו נגיע עוד מעט לעניין הזה, אבל קודם כל, אני רוצה להבין מוסרית, הלכתית, תורנית. מה קורה אם במלחמה? חייל ירה באיזה עזתי שהתקרב, והוא לא היה חמוש. הוא לא היה חמוש. האם מוסרית הוא לא בסדר? ברור שעל פי החוק הבינלאומי יש כל מיני כללים שלא נכנס כעת, אבל האם מוסרית הוא לא בסדר? אומר לנו הרמב״ם בלכות מלאכים פרק ד' הלכה י' ד' מקור ג' לפניכם. בן נוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יהרג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה. אומר איך יכול להיות שמעון ולוי נכנסים לשכם, הורגים את כולם על מה ששכם עשה. איך יכול להיות? והם לא חמושים. הם עוד להפך שוכבים במיטות אחרי שעשו את החיתוך שמה שביקשו מהם. והם שוכבים ככה חולים, באים שמעון ולוי, הורגים את כולם, איך יכול להיות? הם עשו דבר לא מוסרי, אומר הרמב״ם, הם עשו על פי התורה, על פי ההלכה, איך יכול להיות? אומר, מפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו. חמאס רצח, האם אנשי עזה שפטו את כל הרוצחים המטורפים, שזה לא רק אנשי חמאס, זה גם עזתים, שאחד אפילו עם מקל נכנס לתוך ישראל. פשוט רצח המוני, פשוט לא יאמן, פוגרום, בצורה הכי מטורפת שיכולה להיות. האם העזתים שפטו אותם על זה? טוב, זה מצחיק לשאול את זה, כי אנחנו יודעים שהרכבים עברו עם הגופות בעזה, וכל העזתים מריעים ומקים על הגופות ומתעללים. לא רק שהם לא שפטו אותם. אז כלומר, הרמב״ם אומר לך למעשה שהלכתית, אני לא מדבר על החוק הבינלאומי שאנחנו מחויבים אליו, הלכתית, כל העזתים חייבים איתה. כמובן שאנחנו לא עושים את זה. כי יש דין בינלאומי ויש חוק בינלאומי ויש תנוע גם קובל היום בעולם ואנחנו פועלים על פיו. אז יבוא מישהו ויגיד, אז אם ככה, אבל בכל זאת, מה אם איזה עזתי שבטעות הרגו אותו החיילים והם מרגישים לא טוב עם זה? אני רק אומר, תראו את החיילים שלנו, איזה מתוקים. מולם עומדים אנשים שרק תאבים לדם, שמחים לרצוח. גברים, נשים וטף ששמחים לראות יהודים נרצחים, מוכנים להשתתף צוהלים. אחד התקשר להורים שלו מתוך ישראל בצהלות, אמא שלו צוהלת, אבא שלו צוהל, כל המשפחה צוהלת כי הוא רצח, עכשיו חיסלו אותו השבוע. צהלות, הם שמחים, והחיילים שלנו, יש ביניהם כאלה שקשה להם, מה, להרוג, כבר שנתיים אנחנו הורגים, ולפעמים יש כאלה לא חמושים, כי יכול לקרות. שימו לב, ככה זה במלחמה. אנחנו לא רוצים שתעשו את זה לכתחילה, אבל אם זה קרה, קרה. שום דבר. לא עשיתם שום עבירה מוסרית. ככה זה במלחמה. אני רק מזכיר את שיירת הלמדהי, שהייתה אולי יכולה לעזור לגוש עציון לא ליפול, ואני לא אכנס פה לעניינים ההיסטוריים, יש כאלה שמבינים בזה הרבה יותר טוב ממני, אבל השיירה הזאת בדרך פגשה איזה ערבי שהיא לא הרגה אותו. הערבי הזה הסגיר אותם והם כולם נרצחו. כלומר, למלחמה יש כללים משאלה שגם הדין הבינלאומי מכיר בהם, וגם הדין הבינלאומי מכיר בזה שאם תוקפים אותך ואתה הורג את האויב ועל הדרך נהרגו גם אנשים לא חמושיים, ואולי לפעמים אפילו גם נשים ודברים כאלה, אם זה קרה כתופעת אגב, אז זה קרה, אז זה מה יש. זה אין מה לעשות. גם הדין הבינלאומי העולמי מכיר בזה. אומר לנו הרב שאול ישראלי זצ"ל, מורנו ורבנו, מקור ד' לפניכם, עמוד הימיני, סימן ט"ז פרק ה' אות א'. ולא מצינו במלחמה גם חובה לדקדק ולהבדיל בין דם לדם. אין דבר כזה במלחמה פינצטה. אין דבר. היום מדינת ישראל חיה באופן משונה לעומת אומות העולם ובאופן משונה מהדין הבינלאומי. היא מטריעה, היא מודיעה, היא נזהרת. זה לא הדין הבינלאומי, וגם עם כל הכבוד, זה לא משהו שעם ישראל קיבל עליו. זה משהו שפקידים כפו על העם. אני חושב שצריך לעשות דיון על זה בכנסת, אם מסכימים לזה או לא מסכימים לזה. לפחות שנציגי העם ידונו בזה. אומר הרב ישראל, כשאתה עושה מלחמה מוסרית, לא מצינו במלחמה גם חובה לדקדק ולהבדיל בין דם לדם. דרך אגב, אי אפשר לנצח ככה. אם אתה מתחיל, כל דבר, פינצטות, עניינים, איך אפשר לנצח ככה? כבר סדר גודל של 900 איש כבר נהרגו מתחילת המלחמה. חלק ניכר מהמחיר זה בגלל ההתנהגות הזאת. של המשפטנים שצריכים לאשר אם להפציץ, לא להפציץ, וכל הזמן הבחנה בין דם לדם, איך אפשר לנצח ככה מלחמה בכלל? זה לא נורמלי, ככה לא מנצחים מלחמות, אף עם בעולם לא עושה את הדברים האלה. רק הפקידים פה הפילו עלינו את הדבר הזה. וזה לא הדין הבינלאומי גם. אומר הרב שאול ישראל יזצל, ואף על פי שלאחר שכבשו עיר של שונא, אסור להרוג את הטף ואנשים, כמו שכתב הרמב"ם פרק ו' ממלכים הלכה ד', ואין הורגים לא אישה ולא קטן, ברור, ברור לגמרי. אומר רב ישראלי מכל מקום ברור שדין זה אמור רק לאחר שכבשום, ונמצאים תחת ידינו, ואז אתה שולט במצב, העסק נרגע, אומר אל תרוג נשים, אל תרוג ילדים. אבל במהלך המלחמה, כשצרים על העיר וכיוצא בזה, אין שום חובה ואין גם אפשרות לדקדק בדבר. אתם מבינים? אז כחייל אומר, תשמע, אני הרגתי אויב, אבל גם בטעות, היה אחד לא חמוש. אז מה אם הוא לא חמוש? אז מה אם הוא לא חמוש? הדין הבינלאומי אומר, אל תרוג במכוון, אבל יצא. אתה לא יכול לדקדק. הוא כן, הוא לא. וראינו לא מעט מקרים שניסו לדקדק, ואז בסוף, אנשים, חיילי ישראל, רחמנא ליצלן, הלכו. למה? כי ניסו פה ללכת באיזה מין רחמנות, שאין לה שום מקור, שום בסיס בשום מקום. חוץ מהמוח הקודח של המשפטנים שהשתלטו על המדינה הזאת. אומר מרן הרב ישראלי, עמוד הימיני, סימן ט"ז פרק ה' עוד כף דלת. כותב עוד פעם, ובמלחמה אין צריך לדקדק ולהבחין בין צדיק לרשע. כי זהו טיבה של מלחמה. ככה זה מלחמה. הרב ישראלי, שימו לב, אתם מבינים מה מוכרים לנו? לוקשים. זה טיבה של מלחמה שאינה נותנת אפשרות דקדוק. זה לא ניתן. אי אפשר להילחם ככה. רגע, רגע, תבוא אתה, תקח אותו לפוליגרף. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין, זה מלחמה. אין אפשרות. זה טיבה של מלחמה, שאינה נותנת אפשרות דקדוק, וגם בדרך זו הותרה המלחמה. זה דבר שצריך להבין אותו. והרב מסיים פה, הוא מדבר פה על פעולות התגמול. אז הוא מתחיל לדון, האם זה נחשב מלחמה או לא. אז לכן הוא מוסיף ואומר, כל עוד שנוהג זה מקובל על העמים, כלומר, האם זה נחשב מלחמה אצל העמים. אבל תשימו לב, אם זה מלחמת מצווה, אז זה מלחמת מצווה, זה בהגדרה של מלחמה. אין חובת דקדוק בין צדיק לרשע. בזמן שאתה נלחם, הורגים. כמובן שצריך לפי החוקים של היום, לפי ההוראות שמקבלים בצהל. אבל אני אומר עוד פעם, חיילים יקרים, תעשו בדיוק לפי ההוראות, לפי חוקי צהל, לפי מה שהם מורים לכם, לא לשנות שום דבר. אבל כשאתם אומרים, פה היה טעות, שם היה טעות, חברים, מוסרית, הלכתית, לפי האמת, אין לדקדק בין צדיק לרשע. לא עושים הבחנה במהלך לחימה. ואני אומר עוד פעם, אחרי כל האמירה הזאת, חיילים מחויבים לנהוג על פי החוק, על פי הדין הבינלאומי. עכשיו, שימו לב, הדבר הזה ש... עם ישראל צריך וחיילי ישראל צריכים לחזק את עצמם. מאיפה באה החולשה? מאיפה בא פתאום הפקפוק הזה? אולי פה, אולי שם. מה, אתה לא רואה מה קורה במדינה? אתה לא רואה איזה אנשים נרצחים, אזעקות, דברים נוראים מתרחשים. אתה לא רואה מה קורה? איך אתה נכנס לי לסרט הזה? אז בואו רגע אחד איתי לגמרא ברכות למד ג' עמוד ב' מקור ה' לפניכם. האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך. הנה, תראה איך אתה מרחם על כן ציפור, אתה אומר שלח את האם, ואז רק אז תיקח את הגוזלים, משתקים אותו. למה? למה? מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות. אתה לא מתנהל לפי תחושות הרגע שלך. אוי, אני ממש מרחם עליו. ריחמת עליו? אתה יודע כמה אנשים הוא רצח אחר כך? כי ריחמת עליו? אתה יודע כמה אנשים נהרגו? כי ריחמת עליו? אומר רש"י, מידותיו של הקדוש ברוך הוא מצוותיו, והוא לא לרחמים עשה, אלא להטיל ישראל חוקי גזרותיו, להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו, וגזרות חוקותיו, אף בדברים שיש לשטן ולנוכרים להשיב עליהם, ולומר מה צורך במצווה זו. במילים אחרות, אומר לנו רש"י, אדוני הנכבד, אתה צריך לעשות מה שהמוסר אומר, לא לפי הרגשות שלך. לא לפי, אוי, זה קשה לי עכשיו, זה בסדר גמור, ואנחנו מאוד מבינים שליהודי קשה להרוג אפילו את האויב. זה בסדר. זה מראה על בריאות. אבל הבריאות היותר שלמה היא כשאתה אחרי כל התחושות האלה מתרומם ואומר, אם אני לא הורג את האויב, אני למעשה מסכן את חייהם של עם ישראל כולו ומאפשר לרוע להמשיך ולהשתולל בעולם. אומר לנו מרן הרב קוק בן, היה ברכות פרק א' פרק ה', סימן קוף ג' על הגמרא הזאת שקראנו, מקור ו' לפניכם. ביות האדם מצייר שמידת הרחמים היא המידה הכללית. כלומר, צריך להתנהג לפי רחמים. וישים תכליתו להשתמש במידת הרחמים, יבוא מזה לידי הפסדת הסדר. כשאתה מרחם על אויב, הדבר הזה הורס את העולם. הפסדת הסדר של העולם, וירחם גם על הראויים להתאכזר עליהם, וכל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים כדברי חז"ל. כן, ראוי להשכיל, כי המידה היותר שלמה היא מידת החוכמה והיושר האלוהי, לא לפי רגשות, אלא לפי מה החוכמה האלוהית, מה היושר האלוהי אומר, שהוא מחלק בקו לכל מידה פרטית להשתמש בה במקומה, פה רחמים, פה להפך, פה זה, פה שם. הוא מציין מקום גם למידת הרחמים. אבל זה לא שמידת הרחמים שולטת, אלא השכל והיושר האלוהי של מי שברא את כל בני האדם, מצווה עליך להשמיד את האויב. הגמרא אומרת, המשנה אומרת במסכת אבות פרק ד', משנה כף ב', ולמה אני מבין המשנה האבות הזאת, אולי מילה אחת קודם, יש כאלה שאומרים, תשמע, אני משתדל מאוד להתגבר על הרגש, ולעשות את מה שהמוסר השכלי הישראלי אומר. אבל זה עלול לפגוע בי רגשית. איך אני אראה אחר כך? איזה סימנים יישארו בי? איזה צלקות? איך אני אצא מכל הדבר הזה? אז תשימו לב חברים. אומרת המשנה באבות פרק ד' משנה כף ב', רבי אלעזר הכפר הוא היה אומר, והחיים לידון לדע להודיע ולהיוודע שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא. שמים לב שהחיים לידון לדע להודיע להיוודע, כאילו החיים זה דעת. מה הכוונה? מסביר הרב קוק בעולת ראיה חלק ב' בפרקי אבות. החיים אינם כי אם דעת. החיים אינם כי אם דעת. אלא שיש דעת גדולה והיא חיים גדולים, ויש דעת קלה והחיים ההם גם כן קלים. שערי אם יעשה החי כל פעולות החיים, ובפנימיותו לא ידע מהן, אינו נקרא חי כלל. נגיד, בן אדם ישן ויקחו לו את היד שיעשה משהו, אבל אין לו דעת, אז הוא לא עשה. בן אדם שיקור, נתנו לו לאכול, גמר לאכול, חזר להירדם. כשהוא מתעורר, אומר להם, רעב, אני לא אכלתי, אמרו לו, זה לא אכלת, התרנגולת שלמה גמרת פה. אבל לא היה לו דעת, אז מבחינתו הוא לא אכל. יש סיפור מדהים על מרן הרב קוק, שרצו לעשות לו ניתוח. אמר הרב, אני לא מוכן שירדימו לי את המוח, כי זה עלול לפגוע במוח, זה עושה שינויים במוח. תעשו את הניתוח בלי הרדמה. אמרו לו, איך אפשר? אמר להם, תקשיבו, אני אשים את הדעת שלי במקום רוחני, בריכוז אדיר, שאני אפילו לא יודע מה קורה עם הגוף שלי, תחתכו. וכך היה. הסיפור הזה קרה גם, התרחש גם בדורנו. הרב עובדיה יוסף זצ"ל, זכותו יגן על כולנו. גם כן, אמר להם, תביאו לי מסכת בבא קמא. שקע במסכת בבא קמא, באיזשהו שלב סימן להם עם היד, שקע בלימוד, חתכו ככה, בלי הרדמה, הרב עובדיה. כלומר, אם הדעת לא יודעת מהכאב, אין כאב, הרי למה מרדימים לפני ניתוח? כדי שלא יהיה דעת, אם אין דעת, אפשר לחתוך. דעת זה החיים. אם הדעת שלך אומרת מתוק, זה מתוק. אם הדעת שלך אומרת מר, זה מר. אם הדעת שלך אומרת כאב, זה כואב. אם הדעת שלך אומרת שאתה הורג אנשים, אוי, איזה רוצח אתה, אז אתה עלול להינזק נפשית. אבל אם הדעת שלך אומרת שאתה צדיק עליון, שאתה משמיד את האויב, מציל את עם ישראל, מקיים מצוות השם, מטהר את העולם כולו, מציל את כולם, האמריקאים, האירופים, מהרוע של הטומאה הנוראה הזאת, של המפלצות האלה, מטהר ומנקה את העולם, אתה אדם גדול. אתה לא אמור להיות אדם שקשה לו, ומה זה יעשה לו, וכן הלאה. וזה מה שאומר פה הרב. הדעת, החיים אינם כי אם דעת. ואומר הרב, וכן כל ההנאות שבעולם הם רק ידיעות של דבר מהנה, אלא שהן מתחלקות לפי הדרכים שעל אדם אפשר להגיע לאותה ידיעה. יש ידיעות הבאות על ידי שמיעה, יש ידיעות שבאות על ידי ראייה, יש על ידי טעימה ויתר החושים, אבל הכל פנים המהנה, זה שאתה נהנה ממשהו, אינו כי אם הידיעה הטובה הנאותה. והחומר הוא הכלי שעל ידו מגיעים את הידיעה, אבל הידיעה היא הקובעת אם זה כואב, שמח או לא. גם כל מיני צער אינם כי אם ידיעות שאינן נאותות, שנודעות על ידי הרגש קביעת אש או פצע או טעמר וכדומה. נמצא שאפילו בחיי הגוף אין כלל חיים בעולם מבלעדי ידיעה. כלומר, שכשאתה בא ומתחיל לחפש לי פסיכולוגים, אתה לא בכיוון. הבעיה שלך היא קודם כל בדעת. אם אתה תלמד את השיעור הזה ועוד ותעיין עוד, ותבין בדעתך שאתה חייב להשמיד את האויב. אם אתה לא משמיד את האויב, אתה אכזר. הפוך, כשתבין שמה שאתה עושה זה המעשה הנעלה ביותר, שאתה מנקה ומטהר את העולם. נכון, אנחנו לא רוצים להרוג אנשים. זה תקופת מעבר של ניקיון, של התהרות, של התנקות, של הצלת עם ישראל, של הצלת העולם כולו. ואחרי זה נחזור לחיים נורמליים. יבוא מישהו ויגיד, רגע, 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 רגע. עם כל הדעת הזאת, בסופו של דבר, זה להרוג אנשים. אתה רוצה להגיד לי שאפשר להרוג אנשים ולא, ושלא ייכנס בתוכי איזה מידת אכזריות מסוימת? מה יהיה עם זה? נגיד שאני אצא מזה בריא בנפשי, אבל זה לא יכניס בי אכזריות, בכל זאת הרגתי כל כך הרבה אנשים, מה זה אנשים? מחבלים, מפלצות שבאים להרוג אותנו. לא לשכוח ולא להתבלבל. אומר רבי חיים בן עטר אור החיים הקדוש בדברים י"ג, מקור ח' לפניכם, דברים י"ג אומרת התורה ונתן לך רחמים. כן, אחרי שאתה קיר נידחת, ונתן לך רחמים. אומר אור החיים, מקור הרחמים, קדוש ברוך הוא, ישפיע בהם, בחיילים שעשו את עבודתם, כוח הרחמים מחדש, לבטל כוח האכזריות שנולד בהם מכוח המעשה. נכון שאם בן אדם הורג, 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 זה עלול לעשות אותו אכזרי. נכון שאתה תצטרך איזה תקופה ככה להירגע, אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח, אתה תעשה את המצווה שלי, להציל את ישראל מיד צר. אתה תעשה את המצווה הבינלאומית, לנקות את העולם מרוצחים ומאויבים, מאנשים רעים, מפלצות שכאלה, שזה הדין הבינלאומי האמיתי, לא זה שמגייסים אותו כל מיני אויבים שלנו. אתה תעשה את העבודה שאני מצווה עליך, ואת העניין הזה של תופעות לוואי, של אכזריות וכאלה, אני אדאג לך. אני אתן לך רחמים ממקור הרחמים אחרי המלחמה, ויחזיר אותך למצב נורמלי של בן אדם עם רחמים רגילים, נורמלי, מה שצריך בתפקוד היום יומי הרגיל של מציאות רגילה ולא מלחמה. זה ונתן לך רחמים. עכשיו שימו לב, כשאנחנו מסתכלים, רואים שתי דמויות. רואים את שאול, רואים את דוד. שאול ריחם על האויב. מה קרה לו? בואו נראה ביחד. מקור ת' שמואל א' פרק ת' ו'. ויאמר שמואל אל שאול, וישלחך השם בדרך, בדרך. הוא שלח אותך בדרך, שלח אותך ללכת להרוג את המלאק. ויאמר לך, והחרמת את החטאים, את המלאק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול השם? ואם עשיך השם מהיות מלך על ישראל. כל אחד מכם שזוכה להיות לוחם, שזוכה להתמודד עם העבודה הגדולה של להשמיד את האויב, צריך לדעת שזה העבודה המוסרית, התהורה, ההכרחית שהוא צריך לעשות. ובמלחמה אי אפשר לדקדק, אי אפשר להגיד, לא, זה כן חמוס, זה לא חמוס, זה... אתה משתדל, אבל לא תמיד זה מסתדר, לא תמיד זה הולך. והרמב"ם אומר לך, הם כולם בני מוות בכלל. אבל עוד פעם, לפי החוק הבינלאומי, הדין הבינלאומי, כולל כל השלייקס שהוסיפו פה, כל מיני תוספות מוזרות, שהוסיפו פה הפקידות המשפטית בישראל, אין לך ברירה, אתה צריך לעשות מה שהחוק אומר. אבל אם קרה, ובטעות, הרגת מישהו לא חמוש, או אני לא יודע מה, אדוני, אי אפשר במלחמה לדקדק, אומר לך הרמב״ם, הם כולם חייבים איתה, אומר לך הרב שאול ישראלי, במלחמה לא ניתן לדקדק, וזה בסדר גמור, אתה לא צריך להרגיש על זה, זה לא, זו הרגשה הכי נוחה, אבל לא צריך להרגיש נקיפות מצפון על זה. עשית מלחמה, ככה זה במלחמה. הרי תחשבו כמה דו צדדי, שחיילים הרגו חיילים שלנו, בתוך הצבא עצמו, השם יצילנו. אז מה עכשיו? מה עכשיו? מה, הם פושעים? לא, הם לא. זה מלחמה. מה אתה חושב? הרבה אנשים יושבים בבית ודנים. מוסרית, היית שם פעם? חווית פעם איך זה נראה? אתה יודע איזה בלגן זה? אתה יודע איך בן אדם מתפקד במצב הזה? אתה חושב שזה כמו, אתה יושב משחק בבית על המחשב? מה, אתה חושב שבאמת אפשר להתחיל להגיד, זה לא, זה כן, זה מה? אתה יודע איך המוח עובד במצב כזה? אתה יודע איזה אדרנלין זורם בגוף, איזה טירוף דעת יש במצב הזה? אתה מתחיל לשפוט בן אדם אם הוא דקדק נכון או לא? אי אפשר, גם אי אפשר להילחם כך. שאול מלך ישראל לא הורג את האויב, ואם עשיך השם יהיות מלך על ישראל. לעומת זאת, דוד המלך בשמואל ב' פרק ב', הרדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם, ואכלם ואמחצם, ולא יקמון. תזכו לעשות את זה, חזקו ואמצו.